מה זאת אומרת, אתה משכן, אנחנו חוזרים לחשיבה מודלית, תבניתית. מה פירוש? שכל הבריאה כולה נבריתה על פי תבנית מסוימת. גם נשמה שלנו וגם החלל כולו, קוסמוס, כל הבריאה, הכל בנוי על פי אותו מודל. יש מודל מסוים, שזה מה שאתה באמת. זאת אומרת, מהות שלך זה תבנית מסוימת. נגיד, אנחנו דיברנו פעם על פרקטלים, זאת אומרת שלכל מה שקורה לנו במציאות, לזה יש תבנית ותבנית, יש תבנית. למשל, לידיים שלנו יש תבנית. מהי תבנית של ידיים? מוח. הרי ידיים שלנו זזות על פי מה שקורה במוח. במוח יש לנו עיניים, יש לנו אוזניים, רגליים, זאת אומרת, יש פה מרכזים במוח שהם שמפעילים את הבשר והעצמות. כן? אבל אם רגליים שבמוח לא יעבדו חס וחלילה עלינו, אז אין רגליים. אדם בלי רגליים. למרות שהם שם משהו מסתרח אצלו שם מהגוף, זה רק מפריע. אם במוח יש איזושהי בעיה של קשר לעיניים, אז עיניים לא רואות. אנחנו רואים במוח, באמצעות המכשיר הזה. כן, זאת אומרת, יש תבנית הראייה במקום אחר, לא בראייה, במוח. אז כמו שיש במוח שלנו תבנית ראייה, גם יש תבנית לתבנית. ומה היא תבנית לתבנית? DNA שלנו. ב-DNA יש לנו מוח, ובו יש תבנית של עיניים, שיש בזה עיניים. זאת אומרת, הכל, כל ההוויה כולה בנויה על פי תבניות. עכשיו, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אתה רוצה לראות תבנית שלך? אני אראה לך מי אתה. זאת אומרת, והתבנית הזאת, זה תבנית שעל פיה נבראו לא רק משה ובעלי חיים, צמחים וכל זה, אלא כל החלל, קוסמוס, כולו בנוי על פי תבנית הזאת. כמו שחז"ל אומרים על בצלל, שהוא ידע לצרב אותיות שעל פיהם נבראו שמיים וארץ, והוא עשה מזה את המשכן השם. אני חושב שיהיה לי פה איזשהו פסוק. לא זוכר. טוב, אבל אם לא הבאתי לכם פה במקורות, אז דו לכם שיש את זה. כן? זאת אומרת, שתבנית הזאת, עכשיו אני רוצה להראות אותך בתבנית. למה זה כל כך חשוב לראות למשה את עצמו בתור תבנית? כדי שהוא לא יחשוב לרגע חס וחלילה שהאידיאל להיות עבד. כדי שהוא ידע שזה לא מספיק. אלא שהשאיפה שלנו זה לא לעשות מה שקדוש ברוך הוא אומר לנו, לא להיות ביצועיסט לרצון השם. לא לבצע את רצון. זה לא מספיק להיות, לעשות מה שקדוש ברוך הוא רוצה. זה לא, זה רק עבד. הוא רוצה שאתה תהיה עבד נאמן. ומה זה עבד נאמן? כשהוא בעצמו רוצה לעשות מה שקדוש ברוך הוא רוצה. זאת אומרת, שהוא מזדהה עם התפקיד שלו, עם רצון השם. כמו שחז"ל קראו לזה, עשה רצונו כרצונך, כן, בפרקי אבות. שאתה לא עושה את זה כי כך כתוב, כי כך נאמר, כי זה תבנית המשכן, כי ככה כתוב. לא, התבנית המשכן זאת התורה. התורה הזאת זה אני, זה ההרדיסק שלי, זה המודל שלי. תורה היא לא משהו חיצוני לי שאני עכשיו צריך לעשות ככתוב שם, אלא אני המוציא לפועל, אני מגלה מה שכתוב בתורה, מי שאני באמת, מה שכתוב אצלי במשכן, בתבנית המשכן. לכן אומרת הגמרא של עתיד לבוא מצוות בטלות. למה? למה הגמרא אומר שמצוות בטלות לעתיד לבוא? כדי שלא תחשוב שבאידיאל אנחנו צריכים לעשות מצוות, כי כך הקדוש ברוך הוא רוצה, כך הוא אומר. כי עוד פעם אנחנו הופכים אותו למין איזשהו רודן, איזשהו מאסטר כזה, איזשהו דיקטטור, שהוא אומר, ואנחנו כן פקט עושים בדיוק מה שהוא אומר. לא, זה לא אידיאל. האידיאל הוא להיות שותף לרצון שלו, להיות חלק ממנו, להיות לדעת שזה אני עצמי. ואני עצמי, זה אומר שמצוות הן בטלות כציוויים חיצוניים, וזה הופך להיות למשהו פנימי, בתוכי, באני עצמי. זאת אומרת, אנחנו מחפשים דרך להיות, כן, כמו שאמרת, לחיות בהזדהות. עכשיו, אז מה זה תבנית המשכן? מה הדבר הזה? הוא אומר, דע לך שאתה בנוי על פי העיקרון הזה. כמו שבמשכן יש, כמו שבאדם יש ראש, וכמו שאמרנו, בכל בעלי חיים המפותחים יש ראש שהוא נפרד מהגוף, אז ככה יש בבית המקדש ובמשכן יש קודש הקודשים שהוא נפרד משאר הגוף, נפרד על ידי פרוכת. ואנחנו דיברנו על זה אפילו בתחילת השנה הזאת, דיברנו על זה כמה פעמים, הבאנו את זה לדוגמה, אבל בכל אופן, כיוון שמהר"ל כותב בצורה של ספירלות, ואנחנו, למרות שדיברנו על זה קודם, אני רוצה שוב להראות לכם את הדבר הזה. תסתכלו במקור, מקור 3, אומר על זה מלבים, בגוף האדם הפרטי נמצא שלוש חלקים, אחת הראש והגולגולת, שהוא מעון ומשכן לנפש המשכלת, ומן הצוואר עד החזה שם תשכון הנפש החיונית, שמשכנה בלב. כן. וחלק התחתון, וזה החצר וכו'. ואז הוא אומר ויש מחיצה שלישית, עוד פעם חוזר לרעיון של קודש הקודשים, ששם היה אהרון ולוחות וספר תורה, והוא דומה למוח, ששם משכן הנפש המשכלת. כן, זאת אומרת, שאנחנו מסתכלים על ראש של בן אדם, הוא גם בנוי בצורה של איכל בתוך בית המקדש. או בתוך המשכן. בחצר יש קיבה, שזה כמו המזבח, שהיא שורפת את הקורבנות ומעלה את הכל למעלה, שזה מחוץ להיכל, זה נמצא גם בקודש, אבל זה רק בחצר, ואילו במשכן עצמו, זאת אומרת, בהיכל עצמו, אז יש, גם הוא מחולק. יש שם מנורה, ומול המנורה יש שולחן לחם הפנים, ובאלכסון יש שם מזבח הקטורת. והם מחולקים עם פרוכת, ומאחורי הפרוכת יש קודש הקדושים, ששם יש ארון הברית. אז אומר פה מלבים שהארון שבתוכו לוחות הברית הוא דומה לגולגולת שלנו, שבגולגולת יש כמו שני לוחות הברית, יש לנו שתי אונות, ובכל אונה כתוב חמש, בכל לוח הברית יש חמשת הדיברות, אז ככה יש לנו גם בתוך האונה יש חמש חלקים, ששם שנמצאים בתוך הארון, שזה העצמות של גולגולת, וזה מופרד עם קרום המוח, יש לנו גם קרום המוח, כמו כמו פרוכת כזאת, ומחוץ לקודש הקודשים, שזה הגולגולת, יש לנו מנורה, שהיא סמל של ראייה, של אור, שאנחנו קולטים את המנורה על ידי עיניים, שזה דומה לעיניים. מול העיניים יש לנו פה, שזה שולחן לחם הפנים, ששם אוכלים את הלחם הזה, כהנים. והקו הזה, יש משהו יוצא מן הכלל, יוצא דופן, בולט החוצה, שזה אף שלנו, הוא נבלט החוצה, שזה שולחן, שזה המזבח הקטורת, שאותו אנחנו קולטים על ידי חותם, על ידי אף. והוא נמצא כאילו מחוץ לקו הזה. דבר הזה הוא מזכיר פנים של האדם. וכל החלוקה הזאת וכל הדברים הללו הם לא מקריים. זה רק קצת, אולי צד החיצוני, קצת הציורי שאנחנו פה גילינו, שיש פה משהו אשר אני מראה אותך, אבל באמת, באמת זה משהו הרבה יותר עמוק, הרבה יותר פנימי, הרבה יותר יסודי, סודי של כל איך המשכן הזה הוא מהווה את האדם, את הבריאה, כמו שכתוב על הבריאה כולה, זה עולם גדול, אז אדם הוא עולם קטן. כן, כתוב שהאדם הוא עולם קטן, אז אם האדם הוא עולם קטן, אז סימן שהבריאה היא אדם גדול. בכל זה אנחנו מבינים לא עד הסוף, אנחנו מבינים כעיקרון. עכשיו על זה אומר רב פלוני, דו לכם שאתם עכשיו בעצם, מה שדיבר על זה רבי שמעון בן פזי, כבש אחד בבוקר, כבש אחד בן ארבעים וכל זה, זה אתם אמורים להיות כאלה. זאת אומרת, אם אתה רוצה לדעת מי אתה באמת, אתה היום מזהה את עצמך עם אני שלך. ואתה אומר, אני זה יעקב, זה שמעון, אבל אני אוהב את עם ישראל, אני קשור לעם ישראל. כן, יש אני שאוהב את ארץ ישראל, אוהב את התורה. מה אומר פה, מה רצה ללמד אותנו הפסוק הזה, אשר תבנית המשכן שאני מראה אותך? אומר, לא, אתה התבלבלת, אתה חושב שאתה זה אתה, שאתה אוהב את עם ישראל, זה הפוך. אתה זה כנסת ישראל, אתה משכן, אתה התבנית הזאת הגדולה שבה הקדוש ברוך הוא מתגלה, שאתה זה מתבטא עכשיו בך, במשה, באהרון, ביוסי, במשה. זאת אומרת, אתה ביטוי, אבל מי אתה באמת? אתה אין סוף. זהו כלל גדול בתורה. זה הדבר שבעצם תורה מצפה מאיתנו לזהות את עצמנו לא עם הופעה, עם הגוף, עם האני שלו, אלא עם כנסת ישראל. ולכן הוא אומר שם, וכן תעשו, אל תישאר מה שאתה, אלא תהיה ככה. תסתכלו, הוא אומר על זה אצלכם, מי אומר את זה? מי שאתם הספקתם לקרוא את דפי מקורות? גם נפש החיים, אבל גם מהר"ל אומר את זה בדרך החיים, במקור 4. וביאור זה כי האדם מתדמה אל בית המקדש, שכמו שבית המקדש הוא נבדל מכל האדמה, כן, האדם נבדל מכל הנבראים שעל פני האדמה וכו'. נדבר על זה אחר תלמידות. אותו דבר גם נפש החיים. ויש לומר כדרך, על דרך זה פסוק, ועשו לי מקדש, ככל אשר אני מראה אותך, אל תחשבו שתכלית כוונתי היא עשיית מקדש חיצוני. אל תהיה עבד ואל תעשה משהו פה, רצון השם, משהו חיצוני. לא, אלא תדעו שכל תכלית רצוני בתבנית המשכן, כן? כל מה שאני מבקש מכם זה תבנית המשכן, וכל כליו, רק לרמוז לכם שממנו תראו, וכן תעשו אתם את עצמכם, שתהיו אתם במעשיכם הרצויים כתבנית המשכן וכליו. ובעצם אנחנו אמורים להיות כנסת ישראל. עכשיו, יהיה לנו קל לענות על השאלות ששאלנו בתחילת השיעור. אנחנו שאלנו, מי זה שקודם כל רב פלוני שהוא מכריע בין התנאים? מי שמך? מי מחליט שאתה תגיד מי הלכה כמו מי? מי זה? הוא אומר, הוא לא מכריע. הוא אומר, דו לכם שגם רבי עקיבא וגם בן זומא שאמרו את השני פסוקים הללו, הם בעצם משלימים ביחד לדבר השלישי. הם לא מנותקים ומנוגדים וחולקים אחד עם השני. הם דבר אחד. הרי מה אמר רבי עקיבא? מה העיקר בתורה? האדם, אהבת עליך כמוך. מה אמר בן זומא? מה העיקר בתורה? השם, שמע ישראל, נכון? אז הוא אומר, תאחד את שניהם ביחד, יצא לך עבד נאמן. שמצד אחד אתה עבד, מצד אחד אתה כבש אחד, כן? מצד שני אתה שייך לאין סוף. זאת אומרת, הדבריו של רבי שמעון בן פזי כוללים את שניכם, או בעצם מייחדים את שני הדברים שלכם. אז למה רבי עקיבא בכל אופן אומר פסוק הזה ופסוק הזה? כי הם רוצים להדגיש דרך איך להגיע שבסופו של דבר למדרגה השלישית העליונה הזאת, שהיא כוללת את שניהם. אחר כך אמרנו, למה הוא זקוק פסוק נוסף? כבר ענינו, פסוק נוסף, כי בפסוק הראשון, כבש אחד בבוקר בין ארבעים, זה נשארת רק הבנה של העבד בלבד. בפסוק הזה אומר, לא, זה אתה, זה אנחנו מתאחדים, אנחנו מגיעים למה שאנחנו באמת. ודבר אחרון, מי זה רב פלוני?
כל אחד מאיתנו.
אליהו נביא, דיברנו על זה פעם, אתם זוכרים? מי זה אליהו נביא? כנסת ישראל, כלל ישראל. כלל. הוא, לכן אין לו שם. הוא על דורות. וכלל ישראל, זה כמו שיש מחלוקת בין רבי יהושע ובין רבי אליעזר, מהו התנורו של החנאי, אז יוצאת בת קול, אז זה סוג של בת קול. לכן בתורה זה לא כל כך שכיח שיש פה מישהו שהוא פתאום מכריע, כי מי יכול להכריע? אבל כלל ישראל יכול להכריע, וזה הדבר האחרון. טוב, אני צריך עוד הרבה לדבר על זה, אבל אין לנו זמן. בקיצור, אני חושב שמכל מה שלמדנו, נראה לי שאפשר לתמצת את זה לפסוק שהביא אותו רב פלוני בפסוק אחד. מהו פסוק? וכן תעשו. זה נקרא, אידך פירוש, זיל גמור, וכן תעשו. כל כך.